today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, חפתת בתמוז, תשע"ט, ערב ראש חודש מנחם אב, תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, ישועה ולנחמה. מסכת אמורה, דף י"ג. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, דווקא בימי בין המיצרים הללו, מן המיצר קראתייה, ענני במרחביה. אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של כל חולי ופצועי ימך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר והלל בת תהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אמא. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ב במסכת אמורה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, שאה תרומה שנפלה לפחות מ-100 שאין חולין ונפל משם למקום אחר, בחמה מדמעת, והתשובה, לרבי אליעזר מדמע כאילו הייתה תרומה ודאי ובטל רק ב-100, ולחכמים אינה מדמעת אלא לפי חשבון. שאלה שנייה, שאור חולין ושאור תרומה שנפלו לישא חולין וחמצוע, ואין באחד מהם כדי להחמיצה לבדו, מה דינה? התשובה, לרבי אליעזר האחרון שנפל קובע, כלומר שאם נפל החולין לבסוף אחר שסילק התרומה, מותרת, ולחכמים לעולם מותרת עד שיהיה בה איסור לבדו כדי לחמצה. שאלה שלישית, ג' וגין שאובין שנפלו למקווה בכמה כלים פוסלים, לתנא קמא אפילו בדלת והי כלים פוסל, ולרבי יוסי בן חוני בבית וג' פוסל, בדלת והי אינו פוסל. שאלה רביעית, מה הדין במי חטאת כשהקדים איפר למים ומדוע? ותשובה, לתנא קמא פסול שנאמר מים חיים אל כלי, לרבי שמעון כשר משום שנאמר גם ונתן עליו מים, ומכאן שאם רצה ייתן איפר למטה ואם רצה יתנאו למעלה. שאלה חמישית, לרבי שמעון לשם הנצרכת הגזירה שווה והרי יכול לעשות כך או כך, עונים התוספות, ללמד שלמצווה צריך לתת מים תחילה. שאלה אחרונה על דף י"ב, מה נלמד לתנא קמא מהמילים ונתן עליו מים חיים? והתשובה, שאחר נתינת האפר צריך לערבב היטב באצבעו שיחזרו המים על האפר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"ב במסכת אמורה. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי כ"ט בתמוז תשע"ט, ערב ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף י"ג במסכת אמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ב עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים ואין בית הפרס עושה בית הפרס. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו ואין בית הפרס עושה בית הפרס. שדה שנטמעה, מחמת שהיה בקבר וחרשו את השדה ביחד עם הקבר, כל המאה המה של השדה הזו מתמת במגע ובמסע. אבל אין בית הפרס, השדה הזה לא עושה שדה אחרת שנחרשה איתה לבית הפרס, ולא חוששים שמא גררה מחרשה עצם מאמת מבית הפרס הראשון לשדה השנייה. מפרשת הגמרא, מתניתין, משנתנו דלא כשיטת רבי אליעזר, דתנן, שנינו במשנה במסכת תועלות פרק י"ז משנה ב', רבי אליעזר אומר, בית הפרס עושה בית הפרס אחר. שדה שיש בקבר ונחרשה יחד עמו ונטמעה השדה עד מרחק 100 אמה מן הקבר מדין בית הפרס, ולאחר שחרש את השדה ונעשתה בית הפרס חרש שוב את השדה הזו, יחד עם השדות הסמוכות למארבעה צדדיה, גם השדות שנחרשו עם בית הפרס הראשון נטמעות עד למרחק מהאמה, כי יש לחשוש שמה היה בעפר בית הפרס שנגרר לתוכן על ידי המחרשה, עצם בגודל שעורה מעצמות המת שהיא מתמת במגע ובמסע. ולמרות שבית הפרס הראשון אינו אלא מהאמה בלבד, הרי זה משום שאין המחרשה מוליכה את העצמות שהיא טוענת בפעם אחת יותר ממהאמה, אבל כשמתחיל לחרוש שוב פעם שנייה מבית הפרס, חוזרת המחרשה וטוענת עצמות שנגררו לשם מהחרישה הראשונה ומוליכה אותה מהאמה נוספות. אבל לשיטת חכמים, אין בית הפרס עושה בית הפרס אחר. מפרשת הגמרא את שיטת חכמים בשדה שעבד בקבר. שני מיני בית הפרס הם, הראשון הוא שדה שנחרש בקבר, ובה נחלקו רבי אליעזר וחכמים במחלוקת האמורה, והשני הוא שדה שיש בקבר אלא שעבד ואין ידוע מקומו. שואלת הגמרא, ולשיטת רבנן הסוברים בשדה שנחרש בקבר שאינה עושה בית הפרס אחר? מה דעתם בשדה שעבד בקבר ועד כמה היא עושה את השדות שסביבותיה לבית הפרס כשנחרשה יחד עימן? משיבה הגמרא, כי עתה רב דימי אמר ריש לקיש, כי בר רב דימי מארץ ישראל אמר בשמו של ריש לקיש, שאמר רבי שמעון בר אבא, שלוש שדות נעשות בית הפרס, והן אותה שדה שעבד בקבר ומלבדה עוד שתי מענות. מענה זה שטח שהמחרשה חורשת בפעם אחת, וכמה הוא מלוא מענה? מהאמה, כדתנן כפי ששנינו במשנה, במסכת תועלות פרק י' ז' משנה א', החורשת הקבר עושה את סביבות הקבר לבית הפרס, לדין של בית הפרס, עד מרחק של מלוא מענה שהוא מהאמה. הוא הדין לשדה שעבד בקבר, שאם דרך בני הביקה לחרוש את שדותיהם ממזרח למערב, נעשות השדות שממזרח וממערב לשדה שעבד בה הקבר לבית הפרס. כי יש לחשוש שמה נמצא הקבר בקצה המזרחי של השדה, וגררה המחרשה את עצמות המת עד מאה אמה לתוך השדה שבמזרחה. וכמו כן יש לחשוש שמה נמצא הקבר בקצה המערבי של השדה, ונגררו העצמות עד מאה אמות לתוך השדה שבמערבה. אם דרך בני הביקה לחרוש את שדותיהם מצפון לדרום, נעשות מטעם זה השדות שמצפונה ומדרומה של השדה שעבד בה הקבר לבית הפרס. נמצא ששלוש שדות נעשות לבית הפרס, השדה האמצעית שעבד בה הקבר כולה, ואפילו יותר ממאה אמה השדה, שהרי אין ידוע איכן הקבר, ומלבדה עוד שתי שדות של מאה אמה כל אחת, או במזרחה ובמערבה, או בצפונה ובדרומה. אבל לא כל הארבע שדות שמארבע צידי האמצעית שעבד בה הקבר נעשות בית הפרס, לפי שאין דרך לחרוש שתי וערב, אלא הדרך היא לחרוש או ממזרח למערב, ובאופן זה אין לחשוש לשדות שבצפונה ודרומה של האמצעית, או שהדרך היא לחרוש מצפון לדרום, ובאופן זה אין לחשוש לשדות שבמזרחה ומערבה. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, בדף י"ב עמוד א', ואין מפרישים תרומה מהפירות לאחר שכבר הופרשה מהם פעם אחת תרומה. מפרשת הגמרא מתנית אינמני בשיטת מי שנויה משנתנו. אומרת הגמרא, בשיטת רבי עקיבא היא, דתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה ג', השותפים שתרמו שניהם מפירות השותפות זה אחר זה, רבי אליעזר אומר תרומת שניהם תרומה, שהרי לשניהם יש חלק בפירות וחצי ממה שתרם כל אחד מהם, הלאה על חלקו. ומסבירים תוספות דיבור המתחיל מתניתין, שזה משום שכל אחד מהם מתכוון להפריש תרומה על כל הפירות ואין בידו לתרום אלא על חלקו בלבד, ועל כן אין חלה כל תרומתו אלא חציה בלבד. רבי עקיבא אומר אין תרומת שניהם תרומה, לא תרומת הראשון ולא תרומת השני. שכן מאחר שחזר השני ותרם, גילה את דעתו שאינו מתרצה בתרומת הראשון, וכן תרומת השני הייתה שלא לדעת הראשון, שרי תרם בעצמו. ואף מה שתרם על חציו שלו אינו חל, כי סובר רבי עקיבא, אין ברירה. וכל עוד לא חילקו ביניהם את הפירות, אין מבורר חלקו של כל אחד מהם, ואם כן ייתכן שכל הפירות שתרם אינם שלו, אלא של חברו. וההלכה בידינו שאינה תרומה חלה אלא מדעת הבעלים. והחכמים אומרים, אם תרם הראשון כנגד כל הפירות, כשיעור שקבעו חכמים לתרומה, שהוא אחד מ-50 לעין בינונית, שהרי מן התורה אין לתרומה שיעור לא למעלה ולא למטה, אלא חכמים נתנו בהם שיעור, אחד מ-60 לעין רע, אחד מ-50 לעין בינונית ואחד מ-40 לעין יפה. אין תרומת השני תרומה, שכן מאחר שתרם הראשון כהלכתו, מסתבר שהסכים לתרומת הראשון, וכבר נתקנו הפירות. ואולם, אם לא תרם הראשון כשיעור זה, אלא כגון שתרם רק כשיעור עין רעה, שהוא אחד מ-60, תרומת השני על חלקו תרומה, שכן באופן זה מסתבר שלא הסכים לתרומת הראשון. מדברי משנתנו שאמרה אין תרומה אחר תרומה, משמע שבשום אופן אין תרומת השני תרומה, בין אם תרם הראשון כשיעור עין בינונית ובין אם תרם כשיעור עין רעה, ולא כשיטת רבי אליעזר וחכמים אלא כשיטת רבי עקיבא שאינו מחלק כחילוק האמור. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה בדף י' ב' עמוד א', ואין בהמת תמורה עושה תמורה אחרת, ולא הוולד של בהמת קודשים עושה תמורה, ואפילו שיש בהם קדושת מזבח. מפרשת הגמרא, מה הייתה מה טעמו של הדין הזה? אומרת הגמרא, דהמר קרא, נאמר בפרשת תמורה בספר ויקרא פרק זך פסוק י', והיה הוא תמורתו יהיה קודש. תמורתו בא למעט שדווקא תמורת הקורבן הראשון נעשית קודש, ולא תמורה תמורה. כאמור, שנינו גם במשנתנו, ואין הוולד של הקדש עושה תמורה. מפרשת הגמרא, טעם הדבר, משום דאמר קרא, והיה הוא, ממעט הכתוב דווקא הוא הקורבן שהוקדש בעצמו עושה תמורה, ולא ולד של בהמת קורבן. ועוד שנינו במשנה שרב יהודה אומר, הוולד עושה תמורה. מפרשת הגמרא, מה טעמו של רב יהודה, דאמר קרא, יהיה קודש, יהיה בא לרבות את הוולד. מפרשת הגמרא, ולדעת רבנן במשנתנו, החולקים על רב יהודה וסוברים שוולד אין עושה תמורה, לא נכתיבה לדעתם המילה יהיה לרבות ולד לתמורה, אלא בא לרבות תמורת שוגג שאפי הלאה כתמורת זמיזיד. כגון שרצה להמיר בהמת קורבן על שור שחור ובשוגג יצא מפיו שור לבן, זה יהיה תחת זו. ואפילו שהקדש סתם אינו חל באופן זה, שכן הקדש בטעות אינו הקדש, מכל מקום, תמורה חלה גם בטעות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראיי, הגענו למשנה בדף י' ג' עמוד א'. המשנה שלפנינו מונה את סוגי הקודשים שאינם עושים תמורה. אומרת המשנה בדף י' ג' עמוד א', העופות של קודשים וכן המנחות אין עושים תמורה, שכן לא נאמר בפרשת תמורה אלא בהמה בלבד, ככתוב בספר ויקרא פרק זך, פסוק י', ואם המר ימיר בהמה, בי והמה. אומרת המשנה, הציבור והשותפים אין עושים תמורה בקורבנם, שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר בלשון יחיד. מכאן שרק יחיד עושה תמורה ואין הציבור והשותפים עושים תמורה. הרמב"ם הלכות תמורה פרק א' הלכה א' כתב שלא יתמעטו ציבור ושותפים אלא מחלות התמורה, אבל לא ממלכות. ואם אמיר אחד מהשותפים או מי שהמיר בקורבן מקורבנות ציבור, לוקה. אומרת המשנה, קודשי בית הבית שהוקדשו לצורך בניין בית המקדש או תיקונו ולא לצורך הקרבה למזבח, אין עושים תמורה אלא קודשי מזבח בלבד. שכן נאמר בתמורה קורבן, ורק קודשי מזבח קרואים קורבן. כמבואר בברייתא להלן. רבי שמעון מביא טעם אחר לדינים האמורים. אמר רבי שמעון, לאחר שנכתב דין תמורה בכל הקורבנות, וחזר ונשנה שוב הדין הזה במעשר בהמה, שנאמר ולא ימירנו ואם אמר ימירנו והיה הוא תמורתו יהיה קודש, והרי מעשר בהמה בכלל פרשת תמורה של כל הקורבנות היה, ולמה יצא להיכתב בו דין זה בפני עצמו, אלא בא הכתוב להקיש להשוות מעשר בהמה לתמורה, ולומר לך, מה מעשר בהמה הוא קורבן יחיד, שכן אין חייבת במעשר אלא בהמת יחיד ולא בהמה של ציבור או של שותפים, שכן דורשת הברייתא במסכת בכורות דף נ"ו עמוד ב' ממה שנאמר, אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה יהיה לך, משמע דווקא מבהמה מיוחדת לך אתה נותן ולא משל שותפות. ואף שכתוב זה נאמר בבכור בהמה, אי אפשר להעמיד דרשה זו בבכור, שכן נאמר בו, ובכורות בקרכם וצונכם, שמשמע גם שותפים. לכן אם אינו עניין לבכור, תנאו עניין למעשר בהמה. אז אם כן, בא כתוב להקיש מעשר בהמה לתמורה ולומר לך, מה מעשר הוא קורבן יחיד שכן אין חייבת במעשר אלא בהמת יחיד ולא בהמה של ציבור או של שותפים? אף תמורה אינה נוהגת אלא בקורבנות יחיד. יצאו קורבנות ציבור שאין תמורה נוהגת בהם. ומה מעשר בהמה הוא קורבן הקרב על גבי המזבח? אף תמורה אינה נוהגת אלא בקודשי מזבח. יצאו קורבנות קודשי בדק הבית שאין תמורה נוהגת בהם. זוהי המשנה שלנו בדף י"ג עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הברייתא מפרשת מדוע אין תמורה בקודשי בדק הבית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת בחוקותיי. יכול יהיו קודשי בדק הבית עושים תמורה, תלמוד לומר נאמר בפרשת תמורה, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן להשם, מכאן שאין תמורה נוהגת אלא במי שנקראו קורבן והם קודשי מזבח, יצאו התמעטו קודשי בדק הבית שלא נקראו קורבן. והגמרא מקשה על הברייתא הזו מדברי ברייתא אחרת. שואלת הגמרא, ולא, וכי קודשי בדק הבית לא נקראים קורבן? והתניא, הרי שנינו בברייתא נאמר באיסור שחיטת קודשים בחוץ, ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. במקור הברייתא הזו היא בתורת כהנים בפרשת אחרי מות, והיא המשך למה שממעט שם מהמילה קורבן, שדווקא על שחיטת קודשים בחוץ חייב קרת ולא על שחיטת חולין בפנים. ממשיכה הגמרא ומקשה, היא מאחר שנאמר באיסור זה קורבן שומע אני, אפילו השוחט בחוץ בהמות שהוקדשו לשם קודשי בדק הבית התחייב קרת, משום שגם הם נקראו קורבן. איפה מצינו שהם נקראו קורבן קודשי בדק הבית? כי עניין שנאמר בתרומת שרי הצבא למשכן, ספר במדבר פרק למד א' פסוק נ', והנקרבת קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב, עץ עדה וצמיד טבעת עגיל וחומז. תלמוד לומר נאמר בשחיטת חוץ ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, דווקא כל דבר הבא אל פתח אוהל מועד להיקרב על גבי המזבח, חייבים עליו משום שחוטי חוץ קראת. ואולם כל דבר שאינו בא לפתח אוהל מועד להקרבה, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ. וגם בהמת קודשי בדק הבית אינה ראויה לפתח אוהל מועד, לפי שסתמה היא בעלת מום, שהרי שנינו לאל בדף ה' עמוד ב', שהמדפיס תמימים לבדק הבית עובר בלא תעשה. עכשיו מסיקה הגמרא את הקושייה שלה, על מה מבואר בדברי הברייתא, שגם קודשי בדק הבית יקרו קורבן, הם נקראים קורבן, ואם כן מניין לנו למעטה מתמורה. מתרץ רבי חנינה את הקושייה, אמר רבי חנינה לא קשיא, אין זו קושייה, שכן, הברייתא זו, הדנה באיסור שחוטי חוץ שנויה בשיטת רבי שמעון שבמשנתנו, והברייתא הזו הממעט את קודשי בדק הבית, משום שאינם קורבן, שנויה בשיטת רבנן שבמשנתנו. לשיטת רבי שמעון גם קודשי בדק הבית יקרי קורבן הם קרויים קורבן, ומקור מיעוטם מתמורה ומשום הקש תמורה למעשר בהמה. אבל לשיטת רבנן קודשי בדק הבית לא יקרי קורבן, אינם נקראים קורבן ומשום כן התמעטו מתמורה ומאיסור שחוטי חוץ. שוב מקשה הגמרא, וכי ייתכן שלשיטת חכמים קודשי בדק הבית לא קרויים קורבן? ולא, והכתיב הרי נאמר בהם ונקרב את קורבן השם כמובן לאל. הנה לך שקודשי בדק הבית גם קרויים קורבן. מתרץ את הגמרא, קורבן השם יקרי, קורבן השם הם נקראים, אבל קורבן להשם שמשמעו קורבן סתם בלא שם לוואי לא יקרים, אינם קרויים, לפיכך התמעטו מתמורה ומשחוטי חוץ שנאמר בהם קורבן להשם. שכן קורבן להשם משמע קורבן סתם שמביאים אותו להשם, ולא כקורבן השם שהוא שם התואר של הקורבן. הברייתא שלפנינו מביאה מחלוקת בין רבי שמעון לרבי בטעם מה שחזר ונכתב דין תמורה במעשר. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, אמר רבי שמעון, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו במעשר בהמה. למה נאמר? למה הפסוק הזה נאמר במעשר בהמה ולא כבר נאמר בכל הקורבנות לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע? אלא לפי שנאמר בשאר הקורבנות לא יחליפנו ולא ימיר אותו, משמע בין קורבן יחיד ובין קורבן ציבור, בין קורבן מזבח ובין קורבן בדק הבית, שבכל אילו נוהג דין תמורה. תלמוד לומר נאמר במעשר בהמה לא יבקר. ואמר רבי שמעון בביאור הדרשה הזו, והרי מעשר בכלל כל הקורבנות היה, ולמה יצא להיכתב בו שוב דין תמורה? לומר לך, מה מעשר בהמה שהוא קורבן יחיד והוא קורבן הקרב למזבח והוא דבר שבא בחובה והוא דבר שאינו בשותפות, שכן בהמת שותפים פטורה ממעשר בהמה, אף כל קורבן יחיד וקורבן מזבח ודבר שבא בחובה ודבר שאינו בא בשותפות, דווקא בכל אילו נוהגת תמורה ולא בקורבנות ציבור ובקודשי בדק הבית ובדבר שאינו בא בחובה ובקורבן שותפים. מביאה הברייתא את שיטת רבי הסובר שלא הוצרך להיכתב דין תמורה במעשר כדי למעט ציבור ושותפים מתמורה, שכן התמעטו ממה שנאמר לא יחליפנו בלשון יחיד, וכן לא הוצרך להיכתב דין זה כדי למעט קודשי בדק הבית, שכן התמעטו משום שאינם קרויים קורבן, ולשיטתו נכתב דין תמורה במעשר מטעם אחר. רבי אומר, למה יצאת תמורת מעשר מעטה להיכתב בפני עצמה כדי לדון בתמורת שמו ובתמורת גופו? מצוות מעשר היא להכניס את כל הבהמות שנולדו לו לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שייצאו דרכו אחד אחד, הוא מונה אותם ביציאתם ואומר א' ב' ג' וכו', וצובע בצבע אדום את היוצא העשירי, ואומר עליו, הרי זה מעשר. כאמור במסכת בחורות דף נ"ח עמוד ב', ושנינו במשנה במסכת בחורות בדף סמך, שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי קרא תשיעי, ולאחד עשר קרא שוב עשירי, שלושתם קדושים בקדושת מעשר. למה? העשירי קדוש משום שהוא עשירי במציאות, התשיעי והאחד עשר קדושים משום שקרא להם שם עשירי, וקדושה זו קרויה תמורת שמו. ואף שאינו מדפיס קדושה בתשיעי ובאחד עשר מכוח קדושת הגוף העשירי, מכל מקום אין תמורה היא, שכן מדפיסם בקדושת מעשר עדי שקורא עליהם שם עשירי. ומקורה ממה שנאמר במעשר בהמה, וכל מעשר בקר וצון, דרשו מהמילה וכל, לרבות תמורת שמו. ומאחר שהתחדש במעשר הדין הזה שלא מצינו כדוגמתו בשאר קודשים, היה מקום לומר שלא ינהג בו דין תמורת גופו, שהיא תמורה של זו תחת זו הנוהגת בכל הקודשים. ועל כן הוא צריך הכתוב להשמיענו שגם תמורת הגוף נוהגת במעשר בהמה. ומאות טעם נכתב שוב דין תמורה במעשר בהמה, כדי לומר לך שחלוק דין תמורת גופו מתמורת שמו בכמה דינים, ואילו הם. א', תמורת שמו קריבה על גבי המזבח בתורת שלמים. וכוונת הברייתא כאן, לבהמה האחד עשר שקראו עשירי, אבל התשיעי שקראו העשירי אינו קרב, אלא ירעה במראה עד שיסתאה ויאחל במומו, כמבואר במשנה במסכת בחורות, דף סמך עמוד א', ואילו תמורת גופו של מעשר בהמה אינה קריבה למזבח, אלא שתרעה עד שיפול במום ותייחל במומה בגבולין, בלא הקרבה, שכן דרשו לאל בדף ה' עמוד א', גזירה שווה העברה העברה מבכור. בבכור נאמר ועברת כל פתר רחם, במעשר בהמה נאמר כל אשר יעבור תחת השבט. בבכור נאמר קודשם, ודרשו, הם קריבים ואין תמורתם קריבה, והוא הדין למעשר בהמה שאין תמורתו קריבה. הדבר השני שחלוק דין תמורת גופו מתמורת שמו, תמורת שמו נגאלת שאם נפל במום פודים אותה ונאכלת בגבולין, ומביאים מדמי הקורבן אחר, ואילו תמורת גופו אינה נגאלת, אלא אם נפל במום נאכלת במומה בלא פדיון, שכן נאמר במעשר בהמה והיה הוא תמורתו יהיה קודש לא יגאל. ההבדל השלישי, תמורת גופו חלה בין על בהמה תמימה שהיא דבר הראוי למזבח, ובין על דבר שאינו ראוי למזבח גאון בעלת מום, שכן נאמר במעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע, שהעשירי עצמו קדוש, בין כשהוא טעם, בין כשהוא בעל מום. ואף שאינו קרב למזבח מכל מקום הוא קדוש לעניין שאסור לשוחתו באיטליז, ולשוקלו בליטרה כדרך בהמות חולין, והוא הדין לתמורת גופו. ואולם תמורת שמו אינה הלאה אלא על דבר הראוי למזבח בלבד, והרי ככל הקודשים שאינם חלים על בעלי מום שקדם מומם להקדשם. מקשה הגמרא על דברי רבי, אמרי יקשו בני הישיבה, משום דרבי רחמנה דאית בית תמורת שמו יגרויה יגרה, וכי בגלל שריפתה התורה דין תמורת שמו במעשר בהמה יש לומר שיגרה דינו לעניין תמורת גופו שמשום כך יוצרח הכתוב לרבותה? מתרצת הגמרא אין, אכן בגלל שהתחדש בו דין תמורת שמו, צריך הכתוב לרבות בו תמורת גופו, משום שלולי ריבוי זה אמרינן. היה לנו לומר, מה דה רבי רבי, ומה דה לא רבי לא רבי, מה שהתרבה בו התרבה, ומה שלא התרבה בו לא התרבה. שוב מקשה הגמרא, והאה מאיך התיתי, מאיכן לנו הכלל הזה שכל דבר שהתחדש בו דין מסוים יתמעט משאר הדינים שנוהגים בעניין הזה? מתרצת הגמרא, אמר אבונה בריידר רב יהושע, אכן לולי ששנה כתוב דין תמורה במעשר בהמה, היה לנו למעתו מתמורת גופו, משום דאבה, מעשר בהמה נחשב דבר הבא לידון בדבר החדש שזה תמורת שמו, ואין בו אלא חידושו בלבד. שכן אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם היא, דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש, אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. ולכן פה, במעשר בהמה שהתחדש דין של תמורת שמו, היינו חושבים שהוא התמעט משאר הדינים הנוהגים בעניין הזה. חוזרת הגמרא לבאר דברי רבי שמעון בברייתא, שממעשר בהמה למדנו שרק דבר שבא בחובה עושה תמורה. רב נחמן בר יצחק סבר שדבר שבחובה הוא קורבן שהתורה מחייבת אותו, ודבר שאינו בא בחובה זה קורבן שחייב בו האדם את עצמו בנדבה, כגון שאמר הרי בהמה זו עולה. על כן אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה והקשה לו. לרבי שמעון דאמר שתמורה נוהגת רק בדבר הבא בחובה, וכי רק עולת חובה היא דעבדה שעושה תמורה. אבל עולת נדבה לא עושה תמורה. אמר לה, ישיב לו רב, ודאי עולת נדבה נמי גם כן, כיוון דקבלה עלי עבדה תמורה. מכיוון שקיבל על עצמו באמירת הרי זו להביאה למזבח, הרי עושה תמורה ככל קורבן הבא בחובה. ולא נצרכה, לא נצרך ההיקש למעשר בהמה, אלא למעט מתמורה, עולה הבאה מן המותרות. כגון, השם שנדחה מהקרבה, וניתק לרעייה, הולך למראה שלאחר שנפל בו מום נמכר ומביאים מדמיו קורבן עולה. כגון שמתו בעליו או שהתכפרו באשם אחר, שדינו של הקורבן הזה לראות במראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום, ולהביא מדמיו עולה. ומאחר שעולה זו אינה דבר שבחובה, שהרי לא התחייב להביאה, אינה עושה תמורה. ומי רשי, שלשיטת רבי בברייתא לעיל, אין צורך בהיקש למעשר בהמה כדי ללמדנו, שעולה זו אינה עושה תמורה, משום שסובר רבי, שהיא קריבה לנדבת ציבור, וקורבן ציבור אינו עושה תמורה. מקשה הגמרא, מה איקה סבר, מה סובר רבי שמעון? איקה סבר לה, אם הוא סובר רבי שמעון כמן דאמר שמותרות דמי הקורבנות לנדבת ציבור, אז לי, לנדבת ציבור הם הולכים. ונסביר, 13 שופרות היו בבית המקדש, מין קופות כאלו, הם היו קרויים שופרות מכיוון שהפתח בהם היו מכניסים את המטבעות היה צר ולמטה רחב. ה-13 שופרות היו במקדש, לשישה מתוכם היו נותנים מעות נדבה אלו, ובזמן שהיה מזבח בטל מהקרבת קורבנות, היו קונים מהכסף הזה כבשים לעולות נדבת ציבור. אז אם סובר רבי שמעון, כמו המן דאמר שאומר שמותרות דמי הקורבנות הולכים, וקונים בהם נדבות ציבור, פשיטה. ברור שעולה באה מן המותרות, לא עבדה תמורה, אינה עושה תמורה, דהה הרי כבר מבואר במשנתנו, שאין תמורה בקורבנות ציבור. אלא בהכרח צריך לומר שרבי שמעון סביר עלי, הוא סובר כמן דאמר שמותרות דמי הקורבנות לנדבת יחיד, אז לי. לנדבת יחיד הם הולכים, והיא קריבה לשם מי שיקדיש מעות אלו, ולא לשם הציבור. אבל אם היה המקדיש חייב עולה אחרת, אינו יוצא בזו ידי חובתו ואינו מביאה אלא כדורון. על כן בא הקש למעשר בהמה, למעט נדבה זו, שאפילו שהיא קורבן יחיד, מכל מקום אינה עושה תמורה, לפי שאינה דבר שבא בחובה. אבל עדיין יש לה הקשות. מן שמת לי, היי סברה, מי הוא התנה ששמענו ממנו שמותרות קריבים לנדבת יחיד? רבי אליעזר הוא, השמינה לבהדיה דעבדה תמורה. הרי שמענו מדבריו שהעולה הזו עושה תמורה, דתניה, שנינו בברייתה, עולה הבאה מן המותרות עושה תמורה, דברי רבי אליעזר. ואם כן, אי אפשר לומר שרבי שמעון הממעט את העולה הזו מתמורה, נוקט כשיטת רבי אליעזר. מדרץ את הגמרא, רבי שמעון סבר לקוותי בחדה, ופליג עלי בחדה. רבי שמעון סובר כמו רבי אליעזר בדבר אחד, וחולק עליו בדבר אחד. שאף שסובר רבי שמעון כרבי אליעזר, שקורבן עולה הבאה מן המותרות קריבה לנדבת יחיד, בכל מקום לעניין תמורה הוא חולק עליו. רבי אליעזר סבר שעולה הבאה מן המותרות עושה תמורה, והוא אינו ממעט מן ההיקש למעשר בהמה כל דבר שאינו בא בחובה, ואילו היא הוא, רבי שמעון סבר, שאין עושה תמורה משום ההיקש למעשר בהמה. בקשה הגמרא, יחי, אם לדעת רבי שמעון, עולה הבאה מן המותרות אינה עושה תמורה, אם כן יהיה קשה. מה דבאי רבי אבין? מה שהסתפק רבי אבין לאל בדפתי תמוד א' בשיטת רבי שמעון במשנה, על פי שיטת רבי יוחנן, שאין ממירים וחוזרים וממירים באותו קורבן. אם הפריש אשם להתכפר בו והמיר בו בהמה אחרת, ואחר כך נתכפר באשם אחר וניתק זה לעולה, דהיינו יצא למראה עד שיפול בו מום, ואחר כך בדמיו קנו קורבן עולה, כדין מותר אשם, מהו שיחזור וימיר בו באשם הראשון לאחר שכבר ימיר בו פעם אחת? האם מאחר שהשתנתה קדושתו לקדושה אחרת חוזרים וממירים בו, או לא? ונשאלת השאלה, ליבא דמן, לפי מי הסתפק רבי אבין את הספק הזה? אילא אם תאמר שהוא הסתפק עלי בדי רבי שמעון, אמרת, הרי אמרת שרבי שמעון סביר עלי, שעולה הבאה מן המותרות, אין עושה תמורה כלל, ואפילו אם עדיין לא המיר בבהמה זו מעולם. וכן אי אפשר לומר שהסתפק בשיטת חכמים, שהרי לשיטתם במשנה, ממירים וחוזרים וממירים באותו אשם, אפילו כשהוא עדיין עומד בקדושתו הראשונה. אז כל שכן שחוזרים וממירים בו, לאחר שניתק לעולה, לאחר שהוציאו אותה למירה כדי שיפול בו מום וקנו בדמים, קורבן עולה. מתרץ את הגמרא, רבי אבין, אחי כמיבא אלי. רבי אבין כך הסתפק. היא משכחת תנה, אם תמצא תנה דקאי כרבי שמעון, שסובר כמו רבי שמעון במשנה דאמר, אין ממירין וחוזרין וממירין. וכמו כן, התנה הזה סביר עלי גם כרבי אליעזר דאמר, עולה הבאה מן המותרות, עושה תמורה. ולא כשיטת רבי שמעון בברייתא הסובר שאינה עושה תמורה. אם יש תנה כזה, יש להסתפק באשם שהמיר בו ואחר כך ניתק לעולה. מהו שיחזור וימיר בו? ולהל בדפתי תמוד ב' מבואר ששני ספיקות הסתפק רבי אבין. קודם הסתפק בשני גופין וקדושה אחת מהי, מה דינו? כגון, מי שהמיר באשם ואחר כך נפל בו מום וחיללו על בהמה אחרת, האם חוזר וממיר באשם השני, משום שהאשם הראשון והשני הם שני גופים, או שאינו חוזר וממיר בו, משום שקדושת האשם הראשון והשני היא קדושה אחת, והשני בא מכוח הראשון שכבר המיר בו? עוד הסתפק רבי אבין, ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר שמאחר שהיא קדושה אחת אינו חוזר וממיר באשם השני, אלא עדיין יש להסתפק בשתי קדושות וגוף אחד, מהי, מה דינו? וכגון שהמיר באשם, ואחר כך התכפר באשם אחר וניתק הראשון לעולה, האם חוזר וממיר בו משום שהן שתי קדושות, או שאינו חוזר וממיר בו משום שכבר המיר בגוף זה? בסיכה הגמרא, תיבאי, תתעורר לשאול את הספק הזה אצל חכמים רבים עד שתעמוד על האמת. ולעת אתה עומדת השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. אדרן הלך הכל ממירין, אדרן הלך הכל ממירין, אדרן הלך הכל ממירין בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הראשון של מסכת תמורה, פרק שמסתיים בדף י' ג' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המשנה הראשונה, הפותחת את הפרק השני של מסכת תמורה בדף י' ד', פרק ששמו יש בקורבנות. שנינו בפרק הקודם בדף י' ג' עמוד א', שתמורה נוהגת רק בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור. אגב דין זה מביאה המשנה שלפנינו חילוקים נוספים בין שני מיני קורבנות אלו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת תמורה, יש דינים שנוהגים בקורבנות יחיד שאין הם נוהגים בקורבנות הציבור, ויש דינים הנוהגים בקורבנות הציבור שאין הם נוהגים בקורבנות היחיד. ומבארת המשנה מהם הדינים הנוהגים רק בקורבנות יחיד ולא בקורבנות הציבור. שקורבנות היחיד עושים תמורה ואין קורבנות הציבור עושים תמורה. ובמשנה ליל בדף י' ג' עמוד א' נחלקו התנאים במקור הדין הזה. תנא קמא דורש ממה שנאמרה פרשת תמורה בלשון יחיד לא יחליפנו ולא יאמיר אותו, משמע דווקא יחיד עושה תמורה ולא ציבור ושותפים. ואילו רבי שמעון דורש זאת מן ההיקש של מעשר בהמה לתמורה, כשם שמעשר בהמה אינו נוהג אלא ביחיד, הוא הדין לתמורה. כמו כן אומרת המשנה, קורבנות היחיד נוהגות בין בבהמות זכרים ובין בבהמות נקבות. אילו קורבנות הציבור אין נוהגים אלא בבהמות זכרים בלבד, שכן רוב קורבנות ציבור הם עולות שאינם באות אלא מסחרים, וגם שלמי ציבור שהם כפסי עצרת באים מסחרים בלבד, וכן חטאות ציבור של המועדות אינן באות אלא מסעירים זכרים. כמו כן אומרת המשנה, אותם קורבנות היחיד שקבעו עליהם זמן, יש כמה מהם שחייבים הבעלים באחריותן ובאחריות נזקיהם, וכגון עולת יולדת וקורבנות מצורה, שאם לא הביאום בזמנם, מביאים אותם ואת נזקיהם לאחר זמן. עולות בהמה ושלמים בין של ציבור ובין של יחיד טעונים נסחים. חצי הין יין ושלושה עשרוני סולת בלולה בחצי הין שמן לפרה אחד, שליש הין יין ושני עשרוני סולת בלולה בשליש הין שמן לאילה אחד, רביעית הין יין ועשרון סולת בלולה ברביעית הין שמן לכבש האחד, ואת היין מנסחים לתוך הספנים שעל המזבח ואת הסולת מקטירים על גבי המערכה. כותב הרמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק ב' הלכה א', שהיין והסולת יחד קרויים נסחים והסולת לבדה קרויה מנחת נסחים. יולדת עשירה מביאה במלות ימי טהרתה 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה, כבש לעולה ותור בין יונה לחטאת. יולדת ענייה מביאה שני תורים או שני בני יונה לעולה וחטאת, ומצורע עשיר מביא ביום השמיני לטהרתו שני כבשים לאשם ועולה וכבשה לחטאת, ועני מביא כבש לאשם ושני תורים או שני בני יונה לחטאת ועולה. ורשי נוקט דווקא עולת יולדת ולא החטאת שלה, משום שחטאתה באה מן העוף. ובדברי הגמרא מבואר שהמשנה מדברת רק מבהמה ולא מעוף, לכן מפרש רשי דברי המשנה בעולה של יולדת עשירה ובקורבנות מצורע עשיר. אם כן אומרת המשנה, קורבנות היחיד שקבעו עליהם זמן, יש כמה מהם שחייבים הבעלים באחריותם ובאחריות נזקיהם, כגון עולת יולדת וקורבנות מצורע, שאם לא הביאום בזמנם, מביאים אותם ואת נזקיהם לאחר זמן, ואילו קורבנות הציבור שלא קרבו בזמנם, אין הציבור חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהן, ושוב אינם קריבים, שכן משעבר זמנם, בטל קורבנם. אבל גם בקורבנות ציבור חייבים הציבור באחריות נזקיהם משקרב הזבח, שאם יקריבו את הזבח בזמנו ללא נסחיו, מקריבים את נסחיו אפילו לאחר כמה ימים. מבארת המשנה מהם הדינים הנוהגים רק בקורבנות ציבור ולא בקורבנות יחיד. יש בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות יחיד, שקורבנות הציבור דוחים את השבת שימחל זמנם בשבת והרי הם קריבים בה, ודוחים את איסור מלאכת שבת שיש בהקרבתם. וכן דוחים קורבנות ציבור את התומה, שאם היו רוב הציבור תמאים או שהיו הכהנים תמאים או שהיו כלי השרת תמאים, דוחה חובת הקרבתם את האיסור של כניסה למקדש והקרבה בתומה. ואילו קורבנות יחיד אינן דוחות לא את השבת ולא את התומה. אמר רבי מאיר לתנא קמא, אבל חביתי כהן גדול שקריבים כל יום, מנחה שמביא כהן גדול כל יום והיא באה מעשירית עייפה סולת ועשויה במחבת ומוקטרת כליל על גבי המזבח, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, וכן פר כהן גדול של יום הכיפורים, מלבד קורבנות הציבור שקריבים ביום הכיפורים, הביא הכהן גדול משלו פר לחטאת ואי לעולה, והפר הוא מהחטאות הפנימיות הנשרפות, והוא מזה מדמו בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, וקורבנות יחיד הם, ואף על פי כן הם דוחים את השבת ואת התומה, משום שנאמר בחביתין מנחת תמיד, ודרשו הרי לך כמנחת נסחים של התמידים שקריבים בכל יום ואפילו בשבת ואפילו בתומה, ובהכרח שדין זה אינו תלוי ביחיד וציבור, אלא אומר רבי מאיר, כל הקורבנות שזמנן קבוע דוחים את השבת ואת התומה, בין אם הם קורבן יחיד ובין אם הם קורבן ציבור. שהרי פרי עליהם דבר של ציבורים שגיגו בית דין הגדול והתירו דבר שחייבים על זדונו כרת ונהגו הציבור על פי הוראתם, מביאים פר לחטאת וסעירי עבודת כוכבים שהם עבדו הציבור עבודה זרה על פי הוראת בית דין בשוגג, מביאים סעיר לחטאת, אפילו שהם קורבנות ציבורים אינם דוחים את השבת, ותומה גם לא נדחית מפניהם, משום שאין קבוע להם זמן ואפשר להביאם לאחר מכן. ובגמרא במסכת יומא בדף נון מובא שהשיב רבי מאיר לתנא קמא גם מפסח, שאף שהוא קורבן יחיד, דוחה שבת ותומה מפני שקבוע לו זמן. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני במסכת תמורה בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, קורבן יחיד עושה תמורה ואין קורבנות הציבור עושים תמורה. מקשה הגמרא, וכי כלל הוא? האם זה כלל שכל קורבנות יחיד עושים תמורה, והרי קורבנות עופות דקורבן יחיד הם? ושנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', שאין קורבן עוף עושה תמורה. תרץ את הגמרא, כי קטני מה ששנינו במשנתנו שקורבן יחיד עושה תמורה דווקא בקורבן בהמה קטני. רק בזה דיברה המשנה. שוב מקשה הגמרא, והרי ולד קודשים דקורבן יחיד הוא. ולד של קודשים הוא קורבן יחיד, ומכל מקום שנינו במשנה לאל בדף י' ב' עמוד א', שלשיטת חכמים, אינו עושה תמורה, ואם כן, איך כוללת משנתנו כל קורבנות בהמה של יחיד בדין תמורה? משיבה הגמרא, המני, משנתנו בשיטת מי שנויה, רב יהודאי, דאמר לעיל במשנה בדף י' ב' שהבלת של קודשים עושה תמורה. שוב מקשה הגמרא, והרי תמורה עצמה דקורבן יחידי, ושנינו לעיל במשנה בדף י' ב' שלדברי הכל אין תמורה עושה תמורה אחרת, ואיך שנינו במשנתנו שכלל הוא שכל קורבנות בהמה של יחיד עושים תמורה, מתרץ את הגמרא כי קטנים מה ששנינו במשנתנו שקורבן יחיד עושה תמורה, בעיקר זיפחה קטני, דווקא בעיקר הזבח שהוא ההקדש הראשון, דיברה המשנה ולא בתמורתו. מסיקה הגמרא ואומרת אשתא דעתית לאחי, עכשיו לאחר שבין כך עליך להגיע לתירוץ הזה שהמשנה מדברת רק בעיקר הזבח, מתורצת גם הקושייה הקודמת מבלת קודשים, שכן אפילו תימה גם אם תאמר שהמשנה שנויה בשיטת רבנן הסוברים, שבלד אינו עושה תמורה, אין להקשות איך כוללת המשנה שכל קורבנות יחיד עושים תמורה, שכן רק בעיקר זיפחה קטני, דווקא בעיקר הזבח שהוא ההקדש הראשון דיברה המשנה ולא בתמורתו, ולא בבלד קודשים. ובכך מיושבת גם קושיית הגמרא לעיל מעוף שאינו עושה תמורה, שכן עוף אינו עיקר זבח לפי שהוא במיליקה ולא בזביחה. כך אומר התוספות יום טוב. שנינו במשנתנו קורבנות היחיד נוהגות בין בזכרים ובין בנקבות, וסברה הגמרא עכשיו שמלשון המשנה משמע שכלל זה נוהג בכל קורבנות יחיד. מקשה הגמרא וכי כלל הוא, האם זה כלל שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות? והרי עולה דקורבן יחיד הוא ודווקא מזכר עתיה, דווקא מזכר היא באה, ואילו מנקבה לא עתיה, מנקבה אינה באה. מתרץ את הגמרא, העיקר ישנה בעולת יחיד עולת העוף שבאה גם מנקבות. ואף שלאל תרצה הגמרא שהמשנה מדברת רק בבהמה ולא בעוף, דווקא לגבי תמורה אמרה כן, משום שכל פרשת תמורה בתורה נאמרה בבהמה. כך אומר השיטה המקובצת. אם כן מתרץ את הגמרא, הרי ישנה בעולת יחיד עולת העוף שבאה גם מנקבות. דתניא, הרי שנינו בברייתא דין תמות, דין תם שעל הקורבן להיות תמים בלא מום, וכן דין זכרות שנאמר בקורבנות מסוימים שאינם באים אל הזכרים, נוהג דווקא בקורבנות בהמה. ואולם אין דין תמות וזכרות, אין דין של תמים ודין של זכר, נוהג בקורבן עופות, ולעולם הוא קשר בין בתמימים ובין בבעלי מום, בין בסחרים ובין בנקבות. שוב מקשה הגמרא, והרי חטאת לקורבן יחידי, קורבן חטאת זה קורבן יחיד, ודווקא מנקבה הטיה מביאים אותו רק מן הנקבה, ואילו מזכר לא הטיה, מזכר אינו בא. איך שנינו במשנתנו שכלל הוא שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות. מתרץ את הגמרא, העיקר ישנו בחטאת יחיד שעיר נשיא, דמייטי שמביא את חטאתו משעיר זכר. שוב מקשה הגמרא, והעיקר הרי ישנו אשם יחיד דווקא מזכר עתי, דווקא מזכר הוא בא, ואילו מנקבה אינו בא, שכן נאמר באשם או כבש או איל ולא כבשה. איך כוללת המשנה שכל קורבנות יחיד באים בין מזכרים ובין מנקבות? מתרץ את הגמרא כי כאמרי רבנן, מה שאמרו חכמים במשנתנו שקורבנות יחיד באים בין מזכרים בין מנקבות, דווקא בקורבן דשווי שישנו בין ביחיד ובין בציבור, וכגון עולה ושלמים וחטאת, ובאותו מין קורבן באה המשנה לחלק בין קורבנות ציבור לקורבנות יחיד. אבל השם רק בקורבנות יחיד איתי, הוא ישנו רק בקורבנות יחיד, אבל בקורבנות ציבור ליתי הוא אינו קיים, אבל כן לא דיברה המשנה ממנו. ואף שבתירוץ הגמרא להיל מבואר שהמשנה מדברת גם מעולת העוף שאינה בציבור, מכל מקום, שם עולה ישנו גם בציבור, מה שאין כן באשם שאינו בציבור כלל. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף על הקושיות האמורות מעולה, חטאת ואשם, והיא באה איתם, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, מי קטני וכי נאמר במשנה, יש בכל קורבנות יחיד שאין בקורבנות ציבור, והרי לא כך נאמר, אלא נאמר יש בקורבנות יחיד שאין בקורבנות ציבור קטני, כך נאמר, ואכן, לא בכל קורבנות יחיד נאמר שהם באים בין סחרים ובין נקיבות, אלא רק בחלק מהם, ומה הניעו? ואילו הם? שלמים. והיא באה נקבה מייתי, והיא באה זכר מייתי, אם רוצה מביאה מן הנקבה, ואם רוצה מביאה מן הזכר. מה שאין כן בשלמי ציבור, והם שני כבשי עצרת הבאים עם שתי הלחם, שאינם באים אלא מזכרים. ולפי זה מיושבות גם הקושיות של הגמרא לעיל על תמורה, שכן יש לפרש בכוונת המשנה, שיש קורבנות יחיד שעושים תמורה ולא כולם. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו קורבנות יחיד חייבים באחריותן, ובאחריות נזקיהם, וקורבנות ציבור אין חייבים באחריותם ולא באחריות נזקיהם. ואם מביאים בזמנם, מביאים את נזקיהם לאחר זמן. מביאה הגמרא מקור לדין הזה, שואלת הגמרא מינה אני מילי. מניין לנו דין זה בקורבנות ציבור, שאם עבר זמן הבטל קורבנם, ואם קרבו בזמנם, מביאים את נזקיהם אפילו לאחר זמן. משיבה הגמרא מקור דין זה, מהדרשה המובאת בברייתא שלפנינו, דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בקורבנות המועדות בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ז, להקריב אישה להשם, עולה ומנחה, זבח ונסחים דבר יום ביומו. והכתוב מדבר בקורבנות מוספים שהם הקורבנות הקריבים במועדים יותר מבשאר ימים, ומה שנאמר דבר יום מלמד שכל היום קשר למוספין, עד הקרבת תמיד של בין הארבעים, שכן שום קורבן מלבד קורבן הפסח אינו קרב לאחר תמיד של בין הארבעים, שנאמר בתמיד של שחר והקטיר עליה חלבי השלמים, עליה אשלם את כל הקורבנות כולם, ולא לאחר תמיד של בין הארבעים. ומה שנאמר ביומו מלמד שאם עבר היום ולא הביאן למוספין, אינו חייב באחריותן, ושוב, אין מביאים אותם. יכול לא יהיה חייב באחריות נסקיהם אם לא הביאם בו ביום, וכגון שלא הזדמנו לו נסכים באותה שעה, ואף על פי שקרב הזבח עצמו בזמנו, תלמוד לומר, נאמר במוספי חג הסוכות, בספר במדבר פרק חפתת פסוק חי, ומנחתם ונסקיהם לפרים לעילים, ולכבשים במספרם כמשפט. והדרשה היא, מהמילים ומנחתם ונסקיהם היתירים שכתובים בפרשה, אומר רשי. ואילו תוספות אומרים שהדרשה היא ממה שנאמר בקורבנות עצרת ועילים שניים יהיו עולה להשם, ומנחתם ונסקיהם ישריח ניחוח להשם, שמכך שנכתבו נסכים בין עולה לבין אישה, משמע, שהם באים בלילה כמו אישה שמשמעותו הכתרה שקשירה בלילה. מכאן דורשת הגמרא שאם קרבו המוספים ביום מביאים את מנחתם ונסקיהם אפילו בלילה שלאחריו, וכן יש לדרוש ממנחתם ונסקיהם שהם קרבים אף למחר בימים שלאחר הקרבת המוספים עצמם. מביאה הגמרא מקור אחר לדין האמור, אשלה כשאמר, מה המקור שנסקי קורבנות ציבור קריבים אף לאחר יום הקרבת הזבח? מאחה, מכאן, ממה שנאמר בקורבנות המועדות מלבד שבתות השם, לאחר הכתוב של זבח ונסכים דבר יום ביומו, דרשו מסמיכות הכתובים הללו שמלבד נסכי המועד השייכים לאותו היום, יש להקריב גם את נסכי השבת שקדמה לו אם שכחו להקריבם בשבת יחד עם הזבח. ובעצם מפרש את הגמרא שאין כאן מחלוקת, אלא שתי הדרשות נצרכות זו לזו. וצריכה, צריך גם את דרשת מנחתם ונסקיהם, וגם את דרשת מלבד שבתות השם. מדוע? דאי כתב רחמנא שאילו כתבה התורה רק מלבד שבתות השם, הווה אמינא היינו אומרים ביום אין, שאומנם אפשר להקריב את נסקי הקורבן ביום שלאחר הקרבת הזבח, ואולם בלילה לא. לא מקריבים אותם, שכן מלבד שבתות השם נכתב בסמיכות למילים דבר יום ביומו, משמע שנסכי השבת קריבים רק ביום של מחרתו ולא בלילה. על כן אמר קרא ומנחתם ונסקיהם, לרבות הקרבת נסכים בלילה. והיא כתב רחמנה רק מנחתם ונסקיהם, ולא כתב מלבד שבתות השם. אבי אמינה היינו אומרים בלילה אין, שאומנם אפשר להקריב את נסכי הקורבן בלילה שלאחר הקרבת הזבח, אבל בימם ביום שלאחריו לא מקריבים אותם. ומה ישנה במה שונה הלילה מהיום שלאחריו, ומדוע יוכשר להקרבת נסכים יותר ממנו? משום דהלכה בידינו שבקודשים לילה הולך אחר היום, והלילה שלאחר יום הקרבת הזבח נחשב כהמשך אותו היום, מה שאין כן ביום של מחרתו, שהוא כבר נחשב ליום אחר, שכן אמר בתודה, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, הרי שגם הלילה שלאחרי יום ההקרבה, קרוי ביום קורבנו. מכאן, שאפילו שבכל התורה כולה היום הולך אחר הלילה, בקודשים הלילה הולך אחר היום. על כן צריך לצרחות שתי הדרשות הללו, גם מלבד שבתות השם ללמדנו, שנסכים קריבים גם ביום שלאחר יום הקרבת הזבח, וגם את מנחתם ונסכם ללמדנו שהם קריבים גם בלילה שלאחריו. מקשה הגמרא על דברי הברייתא דורשת שנסכים קריבים גם בלילה, והקושיה היא מברייתא אחרת. שואלת הגמרא, הוא נסכים מקרבי וכי הם קריבים בלילה? והתניא הרי שנינו בברייתא, נאמר בפרשת עולה בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. מכאן שהכתרה כשירה כל הלילה, ואין לי אלא דברים שדרכן להיקרב בלילה, כגון איברים של עולה ופדרים, חלבים, של כל הקורבנות שמקריבים אותם על גבי המערכה מבוא השמש לאחר שקיעת החמה, אבל צריך להעלותם על המזבח קודם שקיעת החמה כדי שלא ייפסלו בלינה, ולאחר שהם כבר על המזבח מבעוד יום מסדרים אותם על המערכה לאחר השקיעה. אם כן, אין לי אלא דברים שדרכם להיקרב בלילה, כגון איברים ופדרים שמקריבים אותם על גבי המערכה מבוא השמש, והם מתעכלים, נשרפים והולכים כל הלילה כולו, אבל דברים שדרכם להיקרב ביום, כגון הקומץ והלבונה של המנחות ומנחת הנסכים שמוקטרת כולה כליל, מניין שמעלן מבוא השמש ומתעכלים כל הלילה. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא כדי לפרש אותה. מבוא השמש סל כדאי תך, וכדי עלה על דעתך שמעלים קומץ ולבונה ומנחת נסכים על המערכה לאחר שקיעת החמה? ואמרת, הרי אומרת הברייתא שדברים שדרכם להיקרב ביום נינו, אלו הם דברים שדרכם להיקרב דווקא ביום, וכך מוכח ממה שנאמר, היא העולה, שדווקא איברים ופדרים חלבים עולים על המערכה כל הלילה, אבל לא שאר הדברים. אלא בהכרח אומרת הגמרא, כוונת הברייתא היא שמעלים אותם עם בוא השמש מבעוד יום, ומכל מקום, שואלת הגמרא, שמתקלין והולכין כל הלילה מניין, מאיכן למדנו שלאחר שהעלום על המזבח ביום, הם ממשיכים להתעכל במשך כל הלילה, ואין צריך שתיגמר הכתרתם ביום. משיבה הברייתא, תלמוד לומר, זאת תורת העולה ריבה הכתוב, אהב דברים שזמנם ביום, שגמר הכתרתם יכול להיעשות גם בלילה. מסיקה הגמרא את קושייתה הקודמת, קטן אימיה, הרי מבואר בברייתא שזמן הקרבת נסכים הוא דווקא ביום, ולא כפי ששנינו בברייתא הקודמת שהם קריבים גם בלילה. תרץ את הגמרא, אמרה מברחמה, לא קשיה, אין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא הראשונה המכשירה נסכים בלילה, אין זה אלא לעניין לקדש, שהנסכים מתקדשים בקדושת הגוף רק לאחר נתינתם בכלי שרת, וקודם לכן אין בהם אלא קדושת דמים בלבד, והנפקמינה תהיה לעניין פדיון, שכל זמן שיש בהם רק קדושת דמים, יש להם פדיון, אבל אחר שהתקדשו בקדושת הגוף על ידי נתינתם בכלי שרת, שוב, אין להם פדיון. ומהמילים מנחתה ונסכם למדנו שכלי שרת מקדש את הנסכים גם בלילה, ואילו כאן הברייתא השנייה ששנינו בה שזמן נסכים אינו אלא ביום, מדובר לעניין לקרב, שהקרבתם אכן קשירה דווקא ביום ולא בלילה. שואל השיטה מקובצת, אם התקדשו בלילה בכלי שרת, איך יקרבו ביום שלמחרתו? הרי הם נפסלים בעלות השחר בלינה, ומתרץ שלעולם אינם קריבים ואינם מתקדשים בלילה, אלא לעניין שיפסלו בלינה. מביאה הגמרא עכשיו דחייה על התירוץ הזה. אמר לרב לרמי בר חמה, הרי אם מקדש קדשי, אם הם מתקדשים בלילה, בהכרח שקרובי מקרבי, שהם גם קריבים בלילה. והתעניה הרי שנינו בברייתא, זה הכלל, כל דבר הקרב ביום, והם כל הקורבנות שאינם קריבים אלא ביום, שנאמר ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם, ודרשו ביום ולא בלילה. אין נעשה קדוש בקדושת הגוף על ידי כלי שרת אלא ביום, וכל דבר הקרב בלילה נעשה קדוש דווקא בלילה. והכוונה היא למנחת נסכים שהקריבה בלילה. וכל דבר הקרב בין ביום ובין בלילה נעשה קדוש בין ביום ובין בלילה. הרי לנו שאין שום דבר מתקדש בכלי שרת אלא בזמן הראוי להקרבתו, ואם כן לא ייתכן לומר שנסכים מתקדשים בלילה, אף שזמן הקרבתם אינו אלא ביום. משום הקושייה הזו, רב יוסף מסיק שיש להגיע את דברי הברייתא ולומר כך, אלא אמר רב יוסף, סמי מנחת נסכים מהמתניתא. יש למחוק את התיבות מנחת נסכים מהברייתא לאלא מפרטת מהם הדברים שזמנם ביום, ואין לגרוס בה אלא רק כגון קומץ ולבונה, ולעולם מנחת נסכים קריבה גם בלילה. מביאה הגמרא שיטה אחרת שלפיה אין צורך להגיע בדברי הברייתא. כי סליק רב דימי, כשעלה רב דימי מבבל לארץ ישראל, אשכחי פגש לרב ירמיה דייתי וכאמר שישב ואמר משמי די רבי יהושע בן לוי, משמו של רבי יהושע בן לוי, מניין לנסכים הבאים עם הזבח במנחת נסכים, והם מתקדשים על ידי שחיטת הזבח שדינם כזבח עצמו, ואין קריבין אלא ביום. תלמוד לומר, נאמר בסוף פרשת קורבנות חג הסוכות, ספר במדבר פרק חפתת פסוק למתת, אלה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנסקיכם ולשלמיכם. הקיש הכתוב שלמים לנסכים הבאים עמם. מה שלמים קריבים דווקא ביום ולא בלילה, אף הנסכים שלהם קריבים דווקא ביום ולא בלילה. והוא הדין לכל מנחת נסכים הבא עם הזבח שזמנה הוא ביום, כזמן הזבח עצמו, לפי ששחיטת הזבח מקדשתן בקדושת הגוף. כשאמר עבדים את הממרה הזו אמר, יאש כחידקטיב, איגרת, שלחי לרב יוסף. אילו הייתי מוצא אדם שכותב איגרות, הייתי שולח איגרת לרב יוסף בבבל. הייתי אומר לו, ולא תסמי אל תמחוק את התיבות מנחת נסכים ממתניתה, מהברייתא, שכן מנחת נסכים, אכן אינה קריבה אלא ביום. ומכל מקום לא קשה, לא קשה מדברי הברייתא הזו על מה ששנינו בברייתא להיל, שהיא קריבה גם בלילה, וזה משום שכאן, בברייתא המחשיבה נסכים כדבר שקרב ביום, מדובר בנסכים הבאים עם הזבח, שהקדישם קודם הקרבת הזבח, שכן מאחר שהתקדשו על ידי שחיטת הזבח, דינם כדין הזבח שזמנו הוא דווקא ביום, ואילו כאן בברייתא המחשירה הקרבת נסכים בלילה, מדובר בנסכים הבאים בפני עצמן ללא הזבח, כגון שהביא היום את זבחו ולמחר הביא את נסכיו, שכן מבואר במשנתנו שאפשר להביא את הנסכים גם לאחר כמה ימים, שמאחר שלא התקדשו בשחיטת הזבח, אין דינם כדין הזבח והם קריבים גם בלילה. דנה עכשיו הגמרא, האם מותר לעלות על הכתב תורה שבעל פה? שואלת הגמרא, ויהיה ולאיגרת מי אפשר למשלחה? אומר רב דימי, שאם היה לו איגרת, הוא היה כותב לרב יוסף לא למחוק את המילים מנחת נסכים מן הברייתא. נשאלת השאלה, וכי אם היה לו איגרת לרב דימי, היה מותר לו לכותבה? ואמר רבי אבא בריידר, רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כותבי הלכות דומים כמי ששורף את התורה, שכן מאחר שלא ניתנו להיכתב, אסור להצילם בשבת מפני הדליקה, שכן לא יתירו להוציא בשבת מחצר למבוי כדי להציל מהשריפה, אלא דווקא חבדל את כתבי הקודש של תורה נביאים וכתובים. כמבואר במשנה במסכת שבת, דף קט"ו, ונמצא שאם תיפול שריפה בסביבתם, גורם האדם שכתבם לכך שיישרפו. ועוד רש"י מפרש שמאחר שאסור להשותם אלא ייגנזו וישרפו, נמצא שהכותבם גורם לשריפתם. והשיטה מקובצת מוסיף שכיוון שבדרך כלל כותבים יחד עמהם פסוקים מן התורה, גורם הדבר שישרפו עמם גם פסוקי תורה, ולמד מהן מהכתבים הללו אינו נוטל שכר על תלמודו. ומביאה הגמרא מקור לאיסור הזה. דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמן הידי ריש לקיש. המתורגמן של ריש לקיש, נאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק זך, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ולכאורה תחילתו של הכתוב סותר את סופו, שכן כתוב אחד אומר, כתוב לך את הדברים האלה, שצריך להעלות את דברי התורה על הכתב, וכתוב אחד אומר, כי על פי הדברים האלה, משמע ממנו שדברי תורה צריכים להאמר בעל פה, הכיצד? אלא לומר לך, ד דברים שנמסרו בעל פה, אי אתה רשאי לאומרן בכתב, ואילו דברי תורה שבכתב, אי אתה רשאי לאומרן בעל פה, אלא רק מתוך הכתב. ולמה מסביר הריטב"א שכן על פה מוסר אדם לחברו את הדברים בדקדוק, אבל כשהם כתובים, אין הם מדוקדקים דיים. אמר שכתב בטעם האיסור, שהוא כדי שלא יסמוך האדם על הכתיבה ולא ילמוד יותר ממה שכתוב. והרי אי אפשר לכתוב את כל הדברים שהפה יכול לדבר בדברי תורה. והחתם סופר כותב בטעם האיסור על פי דברי התוספות, במסכת גיטין בדף סמך, כדי שלא יעתיקו אומות העולם את התורה שבעל פה כשם שהעתיקו להם את התורה שבכתב. ודברים שבכתב יהיה אתה רשאי לומר בעל פה, משום שבקריאתם בעל פה מפסיד הקורא כמה דינים שנלמדים מצורת הכתיבה, כגון דרשות של חסירות ויתירות ואותיות עקומות ולפופות. ותוספות במסכת מגילה בדף י' ז' כותב שהאיסור הוא משום שיש לחשוש, שמא יתעק שיאמרם בעל פה. ותנא דבי רבי ישמעאל שנו בברייתא שנסדרה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, ששני דינים אלו נדרשים מהכתוב הראשון עצמו, שכן ממה שנאמר, כתוב לך את הדברים האלה משמע, דווקא את אלה שנמסרו בכתב אתה כותב, אבל אין אתה כותב הלכות שנמסרו בעל פה. ואם כן קשה, איך היה רב דימי כותב איגרת לרב יוסף, היא לא הייתה לו אפשרות לעשות כן. ותרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, דילמה מילתא חדתא שייני. שם השונה דבר חידוש, כגון תירוץ זה של רב דימי על סתירת הברייתות, שמאחר שלא ידעו בבבל את ארצה, הותר לו לכותבו ולשולחו לשם. דה שהרי רבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספר דאגדתא בשבתא, היו מעיינים בספרי אגדה בשבת, אפילו שאסור ללמוד תורה שבעל פה מתוך הכתב, ודרשי אחי ודרשו את היתר הדבר ממה שנאמר בתהילים קי"ט, את לעשות להשם הפרו תורתך, שכשעושים את הדבר לשם קדושת השם מותר להפר איסור מהתורה. אמרי ואמרו מוטב תעקר הלכה של תורה ואל תשתכח תורה מישראל, ומטעם זה גם מותר לרב דימי לכתוב ולשלוח את תירוצו לבבל. רש"י במסכת גיטין בדף סמך כותב שעתה נתמעטו הלבבות ואי אפשר לזכור על ידי לימוד בעל פה, אם לא יכתבו הדברים סופם להשתכח. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא לאל המכשירה הקרבת נסחים בלילה. אמר רב פאפא אשתא דאמרת, עכשיו שאתה אומר שנסחים הבאים בפני עצמם קריבין אפילו בלילה, אין זה דווקא כשכבר התקדשו הנסחים על ידי נתינתם לכלי שרת ביום, אלא אף אם נזדמנו להם נסחים בלילה שעדיין לא התקדשו, מקדישים אותם לכתחילה בכלי שרת בלילה ומקריבים אותם. מיהו, גם אם התקדשו ביום, אינם נפסלים בלינה בשקיעת החמש, הרי זמנם הוא כל הלילה. כך אומר החזון איש. והגמרא ראיה לדברי רב פאפא מברייתא. אמר לרב יוסף בריידר, רב שמעיה לרב פאפא, תני ידי מסייע לך. הברייתא שובה לאל בדף י' עמוד א' מסייעת לדבריך, שכן שנינו שם. זה הכלל, כל דבר הקרב ביום אינו קדוש אלא ביום, וכל הקרב בלילה, קדוש בלילה. אם כן, כשם שנסחים קרבים בלילה, כמו כן הם מתקדשים בלילה. ולפי פירוש רש"י שובה לאל, בתוספות, בדף י' עמוד א', דיבור המתחיל וחול, שקרב בלילה היינו שמן המנורה, יש לומר שרב פאפא שראה צורך להשמיענו דין זה סובר, שמגוף הברייתא אין הכרח לכך שאף נסחים מתקדשים בלילה. כי ייתכן שדווקא שמן מתקדש בלילה משום שאף הדלקתו, שהיא ביום, מכל מקום עיקר מצוות המנורה שתדלק בלילה. אבל בנסחים יש מקום לומר שאף שהקרבתם כשרה בלילה, מכל מקום מאחר שעיקר מצוותם ביום, אינם מתקדשים אלא ביום. ואילו רב יוסף בריידר רב שמעיה סובר שמכל מקום יש להוכיח מהברייתא גם לנסחים, שכן משמע מדבריה של הברייתא, שכלל הוא שכל שקרב בלילה קדוש בלילה. כך אומר החזון איש. אומרת הגמרא, אמר רב עדא בר אהבה, ועלות השחר פוסלת בהם בנסחים שהתקדשו בכלי שרת בלילה, אינם קריבים אלא באותו הלילה, אבל משאלה השחר, הרי הם נפסלים בלינה, כשם שהיא פוסלת בלינה איברים של עולת התמיד, שכן כל דבר הקדוש בקדושת הגוף, לינה פוסלת בו. ומה ששנינו בברייתא לאל בדף י' עמוד א', מנחתם ונסכם אפילו למחר, זה דווקא באופן שלא התקדשו בקדושת הגוף בלילה, אלא רק למחרת נתנם בכלי שרת. מביאה הגמרא ממרא של רבי שמעון בן יהוצדק, שבכללה נידון גם זמן הקרבת נסחים. כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, נאמר בסוף פרשת המוספים, ספר במדבר פרק כ"ט פסוק ל"ט, אלה תעשו להשם במועדיכם, ללבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם, ולנזקיכם ולשלמיכם. כך נדרש הכתוב הזה, אלה תעשו להשם במועדיכם, אלו הן חובות הבאות כקורבנות חובה ברגל, כגון עולת ראייה, קורבן חגיגה ומוספים. לבד מנדריכם ונדבותיכם, לימד על נדרים ונדבות. נדר הוא במי שנודר הרי עלי להביא בהמה למזבח, שאף לאחר שפרישת הבהמה הוא חייב באחריותה, ואם עבדה או מתה, עליו להביא אחרת תחתיה. ונדבה זה מי שאומר הרי בהמה זו למזבח, ואם עבדה אינו חייב באחריותה. אז לימד על נדרים ונדבות של כל השנה שהם קריבין אף בחולו של מועד. ומה שנאמר הוא לעולותיכם, יש לשאול במה הכתוב מדבר, הרי מדובר בעולת נדר, הרי כבר אמור במילה נדריכם. ואם מדובר בעולת נדבה, הרי כבר אמור ונדבותיכם. בהכרח הכתוב אינו מדבר אליה בעולת יולדת ועולת מצורה, שאף הן קריבות בחולו של מועד. ואי אפשר ללומדה מנדרים ונדבות, משום שלא מצינו שעוברים עליהם בבלטה אחר. ולולא הריבוי שנאמר בהם, היינו אומרים שלא אותרו בחולו של מועד, אלא נדרים ונדבות כדי שלא לעבור עליהם בבלטה אחר. מסביר השפת אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן יש לשאול במה שנאמר ולמנחותיכם. במה הכתוב מדבר? אי במנחת נדר, הרי כבר אמור נדריכם. ואי במנחת נדבה, הרי כבר אמור ונדבותיכם. בהכרח הכתוב אינו מדבר אלא במנחת חוטא, ומנחת קנאות שאף אין קריבות בחולו של מועד. מנחת קנאות זה מנחה שמביאה אישה סוטה. והכתוב הוא לנזקיכם ולשלמיכם, מקיש, משווה נסחים לשלמים. מה שלמים קריבים ביום? דווקא אף נסחים הבאים עם הזבח קריבים דווקא ביום. והיא כשיטת רבי יהושע בן לוי לאל בדף י' עמוד א', שדווקא נסחים הבאים בפני עצמם קריבים אפילו בלילה. ומה שנאמר הוא לשלמיכם ולא לשלמים, כדי לרבות שלמי נזיר שאף הם קריבים בחולו של מועד. הנזיר מביא ביום מלות ימי נזרו שלושה קורבנות, כבש לעולה, כבשה לחטאת ועי לשלמים, ומביא יחד עמם 10 חלות בלולות בשמן ו10 רקיקי מצות משוחים בשמן. הכהן מניף חלה אחת ומצה אחת יחד עם הזרוע והחזה והשוק של השלמים, ולאחר שמקריב את קורבנותיו מגלח את שערו ונותנו תחת הדוד שבו מתבשלת זרוע השלמים. אבל שלמי נדר ונדבה כבר התרבו מהמילים נדריכם ונדבותיכם. אמר לאביי, מציע אביי פירוש אחר, אומר לו לרב דימי, ולאם אמר, הרי יש לך לומר ששלמיכם בא לרבות שלמי פסח, שהיא חגיגה הקריבה ביודלת בניסן יחד עם קורבן הפסח, שאם בני החבורה שנמנו על קורבן הפסח מרובים והפסח לבדו אינו מספיק להם כדי סביעה, מביאים יחד עמו חגיגה ואוכלים אותה תחילה כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובה, כאמור במשנה, במסכת פסחים דף סמכתת עמוד ב'. אז אם יפרישו על השם כך ולא יספיקו להקריבה בזמנה, הרי יקריבה אף בחולו של מועד. שהרי אם כדבריך אתה רב דימי שהוא בא לרבות שלמי נזיר, יהיה קשה. והלא כבר יתרבו אלו מנדריכם ונדבותיכם. שכן בכלל קורבן נידר ונידבו. דעת העניה הראשונינו בברייתא, זה הכלל, כל קורבן שהוא נידב ונידר, קרב בבמת יחיד. שתי במות יש, במה גדולה שזה המשכן שהקימו לאחר שנכנסו לארץ, ובמה קטנה שהיא במה שהיו היחידים עושים לעצמם. ולאחר שהוקם המשכן במדבר וכן בזמן שעמד בשילו, וכן לאחר שנבנה בית המקדש, נאסרו במות יחיד, ולא הותרו אלא קודם שהוקם המשכן או בזמן שעמד בגלגל ובנו ובגבעון. כמבואר במשנה במסכת זבחים דף קי"ב עמוד ב', וכל קורבן שאינו נידר ונידב, אלא קורבן חובה הוא, אינו קרב בבמת יחיד. ותניה, בהמשך הברייתא נאמר, המנחות וקורבנות הנזירות קריבין בבמת יחיד. דברי רבי מאיר, מוכח מכאן שקורבנות נזיר נחשבים כנידרים ונידבים, שאם לא כן, לא היו קריבים בבמת יחיד כמבואר במשנה. ואף שבמלות ימי נזרו התורה מחייבתו בהבאת קורבנותיו, מכל מקום חיוב זה חל עליו רק מחמת נדר הנזירות שקיבל על עצמו. מה שאין כן בשלמי פסח שהם חובה גמורה. מתרץ את הגמרא סמי מכאן, מחק מדברי הברייתא את המילה נזירות, ואל תגרסנה. ואכן, קורבנות נזיר אינם קריבים בבמת יחיד, משום שקורבנות חובה הם, ואינם נדר או נדבה. ולמרות שעצם הנזירות חלה על ידי הנדר, מכל מקום חיוב הקורבנות הוא מכוח חיוב התורה ולא מחמת נדרו. מוכיחה הגמרא ממעשה אבשלום שקורבנות נזיר הם קורבנות נדר. שואלת הגמרא מאיכא וכי ישנו למאן דאמר דקורבן נזיר לאו נידר ונידבו? והכתיב הרי נאמר בספר שמואל ב' פרק ט"ו פסוקים ז' וח' כך, מקץ 40 שנה ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבתי בגישור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. והמעשה הזה היה בתחילת מרד אבשלום בדוד אביו שהלך לחברון, ומשם שלח שליחים לכל שבטי ישראל שימליכו עליהם למלך. ואבשלום נזיר עולם היה, ופעם בשנה היה מגלח את שערו ומביא את קורבנותיו, שכן שנינו במסכת נזיר דף דלת עמוד א', נזיר עולם יכביד שערו, מקל בתער, מותר לו קצת להסתפר, ומביא 3 בהמות לקורבנותיו. ומה שאמר לדוד, ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון, מה אליו הקורבן? אבשלום אמר זאת על קורבנותיו שילך לחברון להקריבם בבמת יחיד, שכן באותו זמן במה גדולה של ציבור הייתה בגבעון. הנה אנחנו רואים שקורבנות נזיר נחשבים לקורבנות נדר וקריבים בבמת יחיד. תרץ את הגמרא, לא, לא על קורבנותיו אמר כך אבשלום, אלא העיקר נדרו אמר. על עיקר נדרו אמר זאת שאת קורבנות הנדר של הנזירות שנדר בחברון ילך להקריב בבמה גדולה שבגבעון. ולפי זה המילה חברון לא מוסב על המילים אלחנה, אלא על אשר נדרתי. הוא לא הלך עכשיו בכלל לחברון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, וכי עיקר נדרו בחברון אבא, וכי עיקר נדרו היה בחברון ולא בגשור אבא. זה היה בגשור, ככתוב בפסוק, כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם. הביאה הגמרא תירוץ אחר על הקושייה האמורה, אמר רב אחא ואיתימא, ויש אומרים שאת התירוץ הזה אמר רבא בר רב חנן, לא הלך אבשלום אלא להביא כבשים מחברון, ולא יקריבם שם אלא בבמה גדולה, שבגבעון, וכך אמר לדוד, השלם את נדר נזירותי והגלח את צערי, ומחברון אביא את הכבשים לקורבנותיי, שכן בחברון היו כבשים שמיינים. מוכיחה הגמרא שאכן כך צריך לתרץ, אכן עמי מסתברה, כך מסתבר מגוף המעשה, די תימה להקרוב יהודי אזיל, אם תאמר שהלך להקריב בחברון, יהיה קשה שווי כירושלים ואזיל הוא מקריב בחברון? היה עוזב את ירושלים שבה ישב והולך להקריב בחברון? הרי היה לו להקריב בבמת יחיד בירושלים. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואלה מאי, והרי גם אם תאמר שלהביא כבשים מחברון הלך יהיה קשה. היי, הכתוב הזה אשר נדרתי להשם בחברון, הרי מחברון מבא אלי, היה לו לומר מחברון ולא בחברון, שכן לא יקריב בחברון אלא בגבעון. אלא מסיקה הגמרא כדברי אביי, יש קורבנות נזיר הם כקורבנות נדר וקריבים בבמת יחיד. אלא לעולם אבשלום הלך לחברון להקרובי להקריב את הקורבנות. ודקקשי הלך מה שהיה קשה לך, המי שווק ירושלים, מדוע עזב את ירושלים ומקריב בחברון? תיק שלך, יותר מכך יש לך להקשות, מדוע לא יקריב בבמה גדולה בגבעון, במקום קדוש הוא, שהרי שם היה מזבח הנחושת, שעשה משה. אלא בהכרח שאין זו קושייה, שכן מכיוון שהותרו הבמות בימים ההם כל איך הדבאי, מקריב בכל מקום שרצה, יקריב. ומאחר שבן כך היה בחברון בשביל ייקח כבשים, גם יקריב אותם שם. מפרשת הגמרא את הכתוב במעשה אבשלום שהובא להיל. שואלת הגמרא מה שנאמר מקץ 40 שנה למן, מקץ מה היו השנים הללו. משיבה הגמרא תניא נאמר בברייתא רבי נהוראי אומר משום רבי יהושע המעשה זה היה מקץ 40 שנה, ששאלו שביקשו להם ישראל מלך. ותלה הכתוב את מרידת אבשלום בדוד במה שמרדו ישראל במלכו של עולם כשביקשו להם מלך. כך תוסות במסכת נזיר בדף ה' עמוד א', והמפרש שם כתב שידע אבשלום שמלכות דוד תסתיים לאחר 40 שנה, אלא שטעה וסבר שמניין 40 שנה מתחיל משעה שביקשו להם מלך ולא מתחילת מלכות דוד. ועל כן אמר לעצמו שהגיע קץ מלכות אביו, ויוכל ליטול את המלוכה לעצמו. לתניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא אותה שנה ששאלו להם ישראל משמואל, שימליך להם מלך, אותה שנה עשירית להנהגתו של שמואל הייתה. שעשר שנים מלך שמואל, הנהיג שמואל בישראל בעצמו, ולאחריהן שנה אחת שמלך שאול ושמואל יחד, שבתחילתה עדיין שפט שמואל ובאמצעיתה ומלך שאול. ולאחריה שנתיים שמלך שאול בעצמו ללא שמואל, ואחריו מלך דוד, ומרד אבשלום היה לאחר 37 שנים שמלך דוד. נמצאה שמעשה זה אירע כעבור 40 שנה מהשנה שבה התחילה מלכותו של שאול. רש"י עושה את החשבון שאותה שנה ששאלו ישראל משמואל שימליך להם מלך היה השנה העשירית להנהגתו של שמואל, שהרי ממיטתו של עילי התחילה גדולתו של שמואל, שנאמר בקהלת, פרק א', פסוק ה', וזרח השמש ובא השמש, דורשת הגמרא בקידושין עין ב', עד שלא שקעה שמשו של עילי, זרחה שמשו של שמואל, וכשעילי מת נשבע ארון ברית השם ביד פלישתים, וכשמלך דוד בירושלים יחזירו, כאמור בשמואל א', פרק ז', ויהי מיום שבת הארון בקריית יערים, וירבו הימים ויהיו 20 שנה, מתוך 20 שנה אלו 7 שנים מלך דוד בחברון, קודם שבא לירושלים, הרי שנותרו 13 שנים מתחילת הנהגת שמואל לתחילת מלכות דוד. שתיים מהם מלך שאול לבדו, אחת מלך עם שמואל, ו10 שנים שלמות נמשכה הנהגת שמואל. עוד מוסיף רש"י שיש להוכיח שמתחילת שררת שמואל עד מיתתו עברו 13 שנים, גם ממה שנאמר בעילי והוא שפט את ישראל 40 שנה, שבאותה שנה שבה הכנה להתפלל בשילו ונתעברה בשמואל, נתמנה עילי לשופט, שנאמר ועילי הכהן יושב על הכיסא והיא מרת נפש. יש להפחית מ-40 שנה אילו שנה אחת לעיבור שמואל, ונמצא שבין 39 שנה היה שמואל כשמת עילי ואז התחיל לשפוט את ישראל. כשמת שמואל היה בן 52. כמבואר במסכת מועד קטן דף כוח. נמצא שמתחילת שררותו של שמואל ועד שמת, היו את ג' שנים, 10 מהם מלך לבדו, שנה אחת מלך עם שאול, ושנתיים מלך שאול לבדו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת תמורה עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינום סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נקרא בית הפרס כך? שאלה שנייה, כמה הוא שיעור מלוא המענה? שאלה שלישית, מה הדין בשותפים שתרמו זה אחר זה? שאלה רביעית, מה דורשים מהמילים? היא קודש? שאלה חמישית, האם העופות עושים תמורה? ומניין? והשאלה האחרונה על דף י' ג', מהו תמורת שמו ובאיזה קורבן שייך? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי כ"ט בתמוז תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף י' ג' במסכת תמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ראש חודש מנחם אב תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. לישועה ולנחמה, ערב שבת קודש, פרשת מסעי. וחזק חזק ונתחזק. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, בסייעתא דשמיא שני דפים, דפים י' וט"ו, במסכת אמורא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. יום מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.